עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
היי מותק, מה העניינים?
מה קורה?
סלר גמור, יצא בחוץ השמש וזה ממש ממש כיף. כל הזמן היה חורף וגשם, ממש כיף לי שיצא השמש. ויש לנו גם שמש מולנו כאן. אנחנו כבר נגיד לכם מי נמצאת באולפן.
חתיכת שמש. אז ככה. קודם כל, לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים, שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורה מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל, ואיתי האחד והיחידה, רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסט אייל, וכיום מנהלת שיווק בסטארט-אפ סטוק.
אז מי שנמצאת איתנו כאן היום זאת נועה פרנקו אוחנה, מנהלת חדשנות בכירה בסיגייט. היי נועה, איזה כיף שאת כאן, כיף להיות פה. טוב, לפני הכל, סיגייט, חברה ציבורית, נסחרת בנאסדק, 40 אלף עובדים, זאת אומרת, חברת ענק, אבל אני ממש בטוחה שיש אנשים שפחות מכירים, אז תספרי לנו על החברה, ואז נתחיל לצלול אלייך.
אז קודם כל, אנחנו כבר 50 אלף עובדים.
כן, 50 אלף עובדים.
אוקיי.
אז באמת סיגייט חברה גלובלית, חברה יצרנית עם מפעלים בכל העולם, הקור ביזנס שלה זה סטורג', בטח אנשים עכשיו יקשיבו ויגידו, יש לי דיסק של סיגייט בבית, אז זה באמת הברד אנד באטר של סיגייט, המטה שלה נמצא בפרימונט, בקליפורניה.
היא מטה קצת גם באירלנד, נכון? משהו כזה?
היא חברה רשומה באירלנד, המעסיק הכי גדול בתאילנד, בתאילנד יש לנו 20 אלף עובדים, גם בסינגפור אגב יש לנו משהו כמו 10,000 עובדים בסייט, וסיגייט נכנסה גם לאחרונה, לפני שנה בדיוק הוציאה ענן, ענן חדש, היא בתור חברת סטורג' עם מוניטין של סטורג' של 40 שנה, היא בעצם אמרה, אני מייצרת את הסטורג', אני בעצם יוציא ענן, שהענן הוא סטורג' איזה סרוויס, שכבת תוכנה, הענן נקרא לייב קלאוד, הוא נותן סטורג' בפורמט S3, אם אתם מכירים, ויש לנו כבר לקוח נוצץ שאפשר להגיד עליו שהוא לקוח, זה זום.
Nice.
זום שומרים את ההקלטות של השיחות שלהם.
מי זה זום? סתם, סתם.
שמעתי עליהם, שמעתי את השם.
מי אלה הזום האלה, כן.
אתם יכולים לקרוא את זה, וזה משהו שאתם יכולים לקרוא בפרס רליסים שהוא פאבליק, ואני יכולה לדבר עליו. זה... אז זה לגבי סיגייט. ואגב, תסתכלו על המניה שלה בשנתיים האחרונות, אתם תקבלו...
ראיתי, זה מה שנקרא...
זינוק בעלייה.
כן, זה ממש ההפך ממה שקורה לכל החברות סטארט-אפ הישראליות לאחרונה, זה ממש ההיפוך.
כשאני הצטרפתי, היא הייתה 45, ועכשיו היא 109, 110, נגעה קצת ב-116 לפני איזה כמה זמן, זה פשוט, כן, מטורף.
כן, טיפוס מרשים.
ועוד כמה נתונים זה שהיא מייצרת משהו כמו 1.6 אקסבייט ביום במפעלים, שזה מטורף. אנחנו אומרים גם ש-40% מהדאטה בעולם בסופו של דבר יושב על מוצרים של סיגייט, כי הלקוחות שלה זה בעצם כל החברות ענן הגדולות, חברות שבעצם נותנות מערכות סטורג' כמו IBM, נטה, PMC, אז בעצם אתם אפילו לא יודעים שאתם לקוחות של סיגייט, והדאטה שלכם נמצא חלקו על סיגייט.
כן, וכמו שאמרת, כנראה שלכל אחד בבית יש את ה-SSD של סיגייט.
גדול.
אז בואי ככה, הבנו טיפה על סיגייט, אבל ספרי לנו קצת על עצמך, איך הגעת לתפקיד, מה היה, מה הרקע.
אז שבתי ב-IBM, אז בעצם פנה אליי המייסד, המגייס של סיגייט, ואמר שפותחים מרכז חדשנות בארץ, ובאתי להתראיין, והתפקיד מאוד מאוד סקרן אותי ואתגר אותי, כי זה בעצם הנוכחות של סיגייט בישראל. היה לנו איזה סוג של נוכחות בארץ, אבל לא יותר מדי גדולה. וזה בעצם היה להקים, להיות בין המקימים של המרכז חדשנות בארץ, שזה, תמיד הייתי הרי ב-IBM, הגעתי לאקסלרטור שהוא כבר רץ, ובמייקרוסופט הגעתי לקבוצה שהייתה עבדה עם סטארט-אפים, אבל היא רצה, ופה הייתה הזדמנות לבנות משהו מאפס, והייתה לי את התקווה בלב שזה באמת יהיה משהו שילך ויתפוס תאוצה ויגדל. אז לפני שנתיים שהגעתי, שוב שנתיים וחודש, הגעתי בינואר 2020, ממש לפני הקורונה, היינו משהו כמו 3-4 אנשים בארץ, והיום אנחנו כבר 20 וקצת.
וואו, זה המון.
שזה המון, ואני עצמי כבר מנהלת 12 אנשים, וגם אנחנו משיקים החודש את המרכז חדשנות בסינגפור, שגם הולכת מתחתיי, באמת המותג Live Lab, שזה המרכז חדשנות, באמת גדל, ועכשיו אנחנו חושבים קצת יותר על התפרסות גלובלית. הסינגפור זה באמת הפעם הראשונה שאנחנו מתרחבים. בשנתיים האחרונות במרכז עשינו כל כך הרבה דברים, כי בתור מרכז חדשנות בשנה הראשונה זה הרבה מאוד ניסוי וטעייה, וגם אפילו שאתה תוכנית אסטרטגית שבניתי ושותפויות שיצרתי והכל, עדיין קרו הרבה מאוד דברים, כי זה אקוסיסטם מאוד מאוד גדול, קרו דברים וקיבלנו אותם בברכה. אז קודם כל אנחנו עושים הרבה POC'ים עם סטארט-אפים. הסטארט-אפ הראשון שעשינו אותו POC זה קונברג' שנקנתה על ידי אינטל, יחד עם המפעלים של סיגייט. זה היה ממש כמה חודשים אחרי שהתחלנו, חודשים ספורים, היה שיא הקורונה, ממש שיא הקורונה, וחשבנו איך אנחנו יוצרים קשר עם הביזנס יוניטס השונים בסיגייט, והחלטנו לעשות איזה וובינר על AI במפעלים, והם עלו לוובינר, כאילו בתור מאזינים.
כן.
אחרי הוובינר אמרו, יש לנו פתרון שיכול להתאים לכם, ושידחנו אותם למפעלים, ויצא מזה POC. בתור מרכז חדשנות, אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, זה באמת איך אנחנו מתחברים לכל הביזנס יוניטס בסיגייט, כי זו חברה של 50,000 עובדים, שיש לה בטוח הרבה אתגרים, אבל איך אנחנו מוצאים את האנשים עם האתגרים. אז בשנה הראשונה שלנו, המטרה שלנו הייתה ליצור כמה שיותר צ'מפיונס בתוך סיגייט, לנסות לראות מי האנשים שיש להם השפעה ויכולת קבלת החלטות, ויכולת לעבוד עם סטארט-אפים. באמת התחלנו לאט לאט לעשות יותר ויותר POC'ים, ועוד הרבה פעילות אחרות, כמו התחרות סטארט-אפים שלנו שקורית פעם בשנה. השנה הכרתה בפעם השנייה, גם כן וירטואלית בגלל הקורונה.
ברור. רגע, אבל אני רוצה שנייה שנחזור לזה. איך מרכז חדשנות, שזה שונה קצת מ... לא יודעת, אור, תגיד לי אתה, מכאילו מנהל חדשנות פר אקסלנס, שהוא כאילו בתוך הארגון ממש, ולא מנהל תוכנית חיצונית, איך התהליך הזה היה, זאת אומרת, בתור להקים משהו מאפס? זאת אומרת, אין, ועכשיו צריך להציג את זה, וצריך להתחיל למשוך את האנשים האלה מתוך הארגון.
נכון.
אז בואי תדברי איתנו על התהליך הזה.
אני מיפיתי בתוכנית האסטרטגית בעצם כמה פעילויות שיעזרו לנו למשוך את הצ'מפיונס. זאת אומרת שזה גם פעילויות פנימיות בתוך סיגייט, וגם פעילויות חיצוניות. אז פעילות אחת זה נקרא engagement event, ככה אנחנו קוראים לזה. זה בעצם לקחת יחידה בסיגייט, ולעשות את הפעילות engagement, לראות מה האתגרים שלהם, איפה יש להם נקודות שאולי אפשר להכניס חדשנות, ולנסות לעשות להם סקאוטינג לסטארט-אפים, ולהביא להם סטארט-אפים. אז עשינו את זה באמת עם יחידת הפרודקט סקיוריטי. הם אמרו שיש להם אתגרים, ואנחנו הבאנו להם בעצם כמה סטארט-אפים, שבעצם הסטארט-אפ שהם בסוף בחרו קרם בסקיוריטי, זה הסטארט-אפ שהם החליטו להתקדם איתו ל-POC, ואז לראשון. אז engagement activity זה בעצם ורטיקל אחד.
שכל פעם הדוגמים בעצם יחידה עסקית אחרת. אוקיי, ואני אקשה, כי יש המון יחידות עסקיות, נכון. ויש 50,000 עובדים, אז עם מי את מתחילה? כאילו, איך את מזהה את הבן אדם שבתכלס, את יודעת שילך איתך, או שיהיה שם נכון לעשות את התהליך הזה?
כתבנו הרבה מאוד מיילים בתוך הארגון, וגם חיפשנו את האנשים שהם out there, נגיד אלה שכותבים בסיגייט, נגיד שאת רואה אותם שהם מרצים בכנסים.
כל עיני בלוגים ודברים כאלה,
שיש להם בלוגים. Okay. חיפשנו את האנשים האלה שהם לא בתוך הקונחייה שלהם, אלא יותר פתוחים. וגם ניסינו לכוון לבעלי תפקידים שהם נראה לנו שיש להם השפעה בארגון, וניסינו לטרגט אותם. אז נגיד הפרודקט סקיוריטי זה היה משהו שניסינו לטרגט.
אוקיי.
ניסינו לטרגט יחידה שמתעסקת בסורבלנס בסיגייט, ניסינו לטרגט את ה-HR בסיגייט, את ה-IT בסיגייט. ממש התחלנו לעשות הרבה מאוד פעילויות גרילה כאלה, לנסות לטרגט את הצ'מפיון בתור סיגייט, ובמקביל, אמרתי, יש לנו חמש זה, אמרנו, אנחנו צריכים לעשות אנחנו רוצים גם שיבואו סטארט-אפים אלינו בארץ, ואם הם ממש ממש טובים, ואנחנו חושבים שיש ערך, נביא אותם לסיגייט. אז להתחיל את הפעילות גם מתוך סיגייט החוצה, לפי סקאוטינג וצ'לנג'ס שהביזנס יוניט מביאה, וגם לפעילויות בתוך הארץ, לנסות לראות סטארט-אפים מעניינים, ולהביא אותם לתוך סיגייט, להגיד, יש פה סטארט-אפ, אולי הוא יתאים ל-CTO אורגניזיישן.
כן, גם פול וגם פוש, מה שנקרא.
בדיוק, אז ה-awareness אני, הדבר השני, יש את ה-engagement activity, ה-awareness activity, זה כל הפעילויות awareness שאנחנו עושים בתוך האקוסיסטם, שזה חסויות באירועים, זה שותפות עם גיק טיים שיש לנו, זה שותפות עם עמותת בוגרי ממרם, זה כנסים של אנשים ומחשבים של future of AI, שלקחנו חסות כמה פעמים. כל הפעילויות awareness האלה, שהמטרה שלהם זה להגיד לסטארט-אפים פה באקוסיסטם,
אנחנו כאן.
אנחנו כאן, ואנחנו יכולים לקשר אתכם לתוך סיגייט.
ותגידי, נועה, מי בעצם הספונסר שלכם בתוך הארגון?
אז שאלה ממש ממש טובה. יש ארגונים שיש להם VP Innovation, ואז באמת המרכז חדשנות כפוף, זה לא המקרה שלנו. יש ארגונים שהמרכז Innovation כפוף ל-CTO Office, זה גם לא המקרה שלנו. אנחנו כפופים ל-CIO בארגון, שהוא היה לו חזון, וגם Live Cloud כפוף ל-CIO. אז לא היה את החזון להקים מרכזי חדשנות, והוא ביקר בישראל כמה פעמים, הוא מבין פה את החשיבות של האקוסיסטם והסטארט-אפים, אז זה הגיע ממנו, אז אנחנו כפופים ל-CIO, וזה דווקא, יש לזה יתרונות, א', אנחנו באותו ארגון כמו Live Cloud, שזה הענן, וזה עכשיו לגמרי בפוקוס של הארגון, דבר שני, בארגון IT יש כל כך הרבה אתגרים, שזה ממש מקום טוב להיות בו.
בדיוק, וזה גם אתגרים שהם רלוונטיים מאוד לאקוסיסטם בישראל. נכון. אז ככה, התאמה מושלמת, וה-CIO אני מניח מדווח למנכ״ל.
למנכ״ל, נכון.
מצוין, אז אתם מה שנקרא מקורבים לצלחת, שזה כמובן תמיד, תמיד עוזר.
נכון. אז עוד פעילות שעשינו אגב, כדי לנסות להביא יותר צ'מפיון, זה משהו שאני יזמתי לפני זה שנה וחצי, שנקרא Game Changers. אנחנו כל רבעון מביאים שני סטארט-אפים מגניבים מהאקוסיסטם. אם זה, עשינו Game Changer בחלל, הבאנו שני סטארט-אפים של חלל. עשינו Game Changer של AI, עשינו Game Changer של Data for Good. אנחנו כל פעם מביאים שני סטארט-אפים, ועושים לעובדים של Seagate, כי יש 40,000 עובדים, אנחנו עושים להם כזה סשן של בואו תראו קצת חדשנות ישראלית, ואז אולי מישהו יאזין לסשן הזה שהוא וירטואלי, וייצא מזה איזשהו POC גם כן, אבל בכל אופן זה גם חושף אותנו עוד יותר בארגון, אנשים קצת יותר מכירים אותנו, יש לנו גם LinkedIn page, שהLinkedIn page שלנו הוא גם לחברה מחול, גם לחברה מהארץ, גם כן זה עוזר. אז
לזרוע מלא 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 זרעים, כדי שכל הזמן משהו יתחיל להביא איתו, להביא איתו תוצרים ודברים. טוב, אנחנו כאילו כבר עמוק בתוך הפעילות, אבל יש שאלה שתמיד אני ואור שואלים, מה בעצם ההגדרה מבחינתך לחדשנות? והאם היא השתנתה, מה שנקרא, בשנתיים וטיפה שעת שם?
אז בעיני ההגדרה לחדשנות זה כל מה שמשנה את איך שהארגון עובד, משפר, משנה, גורם לו לחשוב על דברים בצורה קצת אחרת. אם פעם חשבתי שחדשנות זה דברים מטורפים של באמת חלל וקוונטום קומפיוטינג ובלוקצ'יין ודברים כאלה, אז לא, גם חדשנות יכולה להיות בסטארט-אפ של HR שמשנה את איך שהגיוס בסיגייט עובד, או סטארט-אפ שמשנה את איך ה-AI במפעלים עובד. אז חדשנות זה כל דבר בעצם שיכול לשפר, לייעל ולהביא משהו מבחוץ לתוך סיגייט של יעזור בסופו של דבר.
ויש חדשנות פנים ארגונית? זאת אומרת, יש גם לקחת דברים שנובעים מתוך העובדים, מתוך היחידות העסקיות, או שהתפיסה היא להביא את החדשנות מבחוץ?
יש גם חדשנות פנימית, אנחנו בדיוק עכשיו מדברים על האם אנחנו עושים גם איזה אינטרנל צ'לנג' בתוך סיגייט, להתחיל לרתום גם בעצם את העובדים, לטובת הקאטון או שבוע אינוביישן כזה, או להביא באמת משהו מתוך סיגייט, זה עדיין בחיתולים, אני יודעת שבביזנס יוניטס נוספים כן יש כל מיני פעילויות אד הוקים של חדשנות בתוך סיגייט, במיוחד אצל ה-CTO, כן יש כל מיני דברים של אינוביישן סרקל ודברים כאלה, זה אבל בעיקר סביב פטנטים ומחקרים, פחות סביב מה שאנחנו עושים שזה עולם הסטארט-אפים והדברים באמת מבחוץ, לא שזה לא חשוב, זה גם חשוב בטירוף.
ותגידי, נועה, בעצם אמרת שהצוות שלכם גדל באופן משמעותי, מה שאומר שכנראה יש סיבה לכך ויש לא מעט סיפורי הצלחה, אחרת זה לא היה קורה. את יכולה לשתף אותנו באיזה משהו כזה בולט שהצליח בעינייך?
וואי, יש לנו הרבה פעילות שהצליחו. אני חושבת שההון האנושי פה בישראל הוא פשוט מאוד מאוד חזק. כל פעם אנשים בחול שהיינו מספרים להם בהתחלה שהיינו 2-3 אנשים, איך אתם מרימים את כל זה 2-3 אנשים? ואז עוד תקן ועוד תקן ועוד תקן, ולאט לאט זה גדל. ואז גם האנשים עושים יותר, אז פתאום נהיה עשייה הרבה יותר משמעותית. יש לי גם צוות פיתוח מתחתי, שמפתח משהו פרויקט בלייב קלאוד. אז זה גם, כי יש פה הרבה אנשי פיתוח בארץ. והקמנו עכשיו גם קהילה של גו-לנג זה שפה, שאנחנו משתמשים בסיגייט, אז קמנו גם עכשיו קהילת גו, מחר אגב המיטאפ השני, ראינו, זה גם בעיניי סוג של חדשנות, כי זה משהו שאין, ואנחנו רואים שיש הרבה שיח סביב גו, אז חברנו לרדת, שהם שותף שלנו, והרמנו את המיטאפ הראשון, שהיה בינואר, והיינו בהלם באמת מכמות האנשים שהגיעו, זה היה בשיא הגל, ועדיין 80 אנשים הגיעו פיזית, ו-72 הצטרפו בזום, ומאחר יש תמיד הפשנים, ונראה את המספרים, נראה מספרים יפים. אגב, קונברג' גם הולכים לדבר במיטאפ. אנחנו מאמינים מאוד במרכז חדשנות בלטפח את היחסים עם השותפים שלנו ועם הפרטנרים שלנו לטווח ארוך. אז סטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו, זה לא רק POC וגמרנו, אנחנו ממש שומרים איתם על יחסים, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים להוציא case study ביחד, להרצות באירועים ביחד, לפרסם אותם, באמת חשוב לנו הקשר עם הסטארט-אפים.
ואם ה-POC לא מצליח, כי גם זה קורה?
נכון, גם זה קורה. היה לנו באמת סטארט-אפ אחד שה-POC לא הצליח, אבל אני חושבת שהם הפיקו מזה כל כך הרבה, כי גוף כמו סיגייט נתן להם פידבק, פידבק אמיתי וכנה על המוצר שלהם, שהם קיבלו אותו בחינם. אז זה גם, באמת, באמת לא כל ה-POC מצליחים.
ועליכם זה לא השפיע? על הרפיוטיישן שלכם בתוך הארגון?
לא, כי...
לוקחים את זה בחשבון?
כן, לוקחים את זה בחשבון, ו... היה... אני במקרה הספציפי הזה, זה סטארט-אפ שיש לו פתרון מדהים, שגם כן היה יכול לעזור למפעלים, אבל המפעלים החליטו לפתח את זה אין-האוס, כי העלות תועלת מול הפתרון היה מאוד מאוד יקר, אבל הם אהבו את הפתרון, והם נתנו גם פידבק, כאילו איפה הם רואים את הפוקוס שצריך יותר להיות, וזה עדיין. הסטארט-אפ אגב, זה לא בדיוק היה אפילו POC, זה היה כזה הוכחת התכנות כזאת, כן. והחליטו בעצם לא להמשיך.
POV כזה יותר.
כן.
האמת שכבר סוג של הרמת לי להנחתה, כשדיברת על המפעלים שהחליטו לפתח את זה פנימית, באמת אני חושב שרוב המרועיינות והמרועיינים שהיו לנו עד היום, הגיעו מחברות יותר מסורתיות, מתעשיות יותר מה שנקרא ישנות, כאן את באמת מגיעה מחברה שהיא דיג'יטל נייטיב, ובעיניי לפחות יש לתפקיד שלך, בפוזיציה שלך, עוד איזשהו אתגר, כי רוב החבר'ה שאת מתמודדת מולם בתוך החברה, הם חבר'ה שעשו דבר או שניים בעולמות האלה, מגיעים כבר עם הרקע ויכולים להגיד, זה בסדר, אני אעשה את זה בעצמי, מה שנקרא סינדרום ה-NIH, not invented here. אז איך בעצם את מתמודדת עם זה?
אז חשיפה, זה כל פעם לחשוף אותם לטכנולוגיות. נגיד, אני יכולה להגיד שאחד הדברים הלא מפוצחים אצלנו, זה ארגון ה-CTO, שמאוד מאוד קשה לנו להכניס אליו סטארט-אפים, מאוד, והכנסנו באמת הרבה מאוד סטארט-אפים, הם נורא נהנים לשמוע על טכנולוגיות חדשות, אבל עכשיו יכול להיות ממש בשבוע האחרון הצלחנו לפצח פה איזה משהו, ואולי להכניס איזה סטארט-אפ בפעם הראשונה אחרי שנתיים, אבל זה, והניסיון הוא להתמיד, להמשיך להתמיד, כן. להמשיך לנסות. אני יכולה להגיד עוד משהו, יש את, אמרתי, את הפרודקט סקיורטי, אנחנו כן הצלחנו לעשות שם ה-POC, אבל יש ארגון סקיורטי אחר, שאנחנו עוד לא הצלחנו גם כן, הראינו להרבה סטארט-אפים, ובינתיים לא היה שם משהו, אבל היחסים איתם הם כל כך טובים, שהם אמרו לנו, אתם יודעים מה? פעם ברבעון, תביאו לנו סטארט-אפ שניים, אנחנו כל הצוות נפנה זמן, נפגוש אותו, ניתן לו פידבק, אם זה רלוונטי, אנחנו נמשיך איתם, אם זה לא רלוונטי, הוא קיבל מאיתנו פידבק מקסימום, השקענו שעה, הסטארט-אפ השקיע שעה, ואנחנו ממשיכים את זה, אנחנו מביאים סטארט-אפים, ואני באמת מקווה שכמו עם ה-CTO, מתישהו משהו יתפוס.
ולמה לא? כאילו, מה הבריאר?
הבריאר זה בדרך כלל...
המרכזי שם?
הבריאר המרכזי זה, א', עומס עבודה מאוד מאוד גדול של אנשים, בשביל לפנות להם את הזמן ל-POC, הם צריכים לפנות את הזמן. ורק אם הצורך הוא ממש ממש כואב, נגיד, באה אליי עכשיו יחידה בסיגית ואמרה, אנחנו חייבים עכשיו פתרון, עכשיו, תביא לי עכשיו סטארט-אפים. אז שבוע שעבר עשיתי שתי שיחות איתם, הבאתי להם שני סטארט-אפים, והשבוע כבר יש דמו, זאת אומרת, שני הסטארט-אפים צריכים להציג דמו, והם כנראה, זה משהו שבטוח כנראה הולך לקרות, כי יש פה צורך שהוא דחוף.
ברור.
יחידה אחרת למשל, אנחנו בקשר, פשוט יש לנו ממש הרבה פעילויות רצות. יחידה אחרת למשל, היא עובדת נורא טורי. היא עכשיו מריצה POC, ויש כבר עוד שניים בקנה, שהיא אומרת, אני רוצה, אני מעוניינת, אבל אין לי את הקפסיטי. אני צריכה לחכות ש-POC אחד ייגמר, ואז אני אוכל להתחיל את ה-POC. אז ה-POC השני, בינתיים, בסטנד ביי.
ברור. זה מדהים, כי כאילו יש, ההבדלים בין מנהלי החדשנות, זאת אומרת, יש כאלה שרק אומרים, תביא, 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 ומנהל החדשנות לא עומד בקצב של זה. פה יש יחידה משומנת של כבר, כאילו, לפחות 12 איש, שיכולים להביא כל כך הרבה, ואז בעצם יש את היחידות העסקיות שלא עומדות בקצב, זאת אומרת, כל הזמן הטנגו הזה, בין להביא את הדברים שהם הכי ספוט און, לבין לענות על אתגרים אמיתיים, לבין כל הזמן גם לייצר תחושה שתמיד אפשר לפנות אליכם, זאת אומרת שאתם כוח מרכזי שיכול לתת מענה, אני בטוחה שאתה מתחבר לזה אור, כי זה גם, חצי מהעבודה היא בעצם לעבוד בזה.
לגמרי, לגמרי, ויש באמת הרבה דברים מקבילים, גם אנחנו אגב מדווחים ל-CIO, אז באמת יש המון קווים מקבילים, ואחד משמעית, החלק זה לפחות 50% מהעבודה, זה בעצם internal, זה למצוא את האנשים פנימית בתוך הארגון, לראות איך באמת מתעדפים את הפרויקטים השונים ואת המחלקות השונות, עם מי אתה עובד קודם, עם מי ייתן יותר ערך.
כן, ואגב, לא כל 12 אנשים שלי זה חדשנות, אמרתי, יש הרוב, חצי, זה בערך פיתוח, ויש לנו גם מעבדה פיזית במרכז, מעבדה ממש, שאנחנו יכולים להריץ עליה חלק מהפיוסים, ועשינו את זה גם כמה פעמים, אז גם זה משאב שהוא, אפשר להגיד שהוא טורי, יש לו קפסיטי בסופו של יום, שאי אפשר להריץ עליו אלפי פיוסים.
ברור. שנתיים לתוך התפקיד, זה נשמע המון, זאת אומרת, זה נשמע המון המון הישגים כבר והמון המון עשייה.
ועוד לא דיברתי על חצי.
כן, לא, אנחנו נגיע לזה בסדר, אני מבטיחה, אני ואור הבטחנו, אנחנו נגיע להכל. בהסתכלות גם, תת מה שנה קדימה, אוקיי? כאילו היה, מה הכי מאתגר?
מה שהכי, כן, מה שהכי מאתגר זה שאנחנו נהיה לייב לבס אחד, וכל הלייב לבס מתחתיי יעבדו בעצם בסינרגיה, כי עכשיו שהיא סינגפור, שהם 6 שעות מאיתנו, זה מאתגר קצת.
כן.
הבחור שלי היה פה בארץ עכשיו, ואני נוסעת לשם. אנחנו בסופו של דבר צריכים להיות מבחינת הארגון, לייב לבס אחד, לעבוד בסינרגיה אחד עם השני, כן. לחלוק את המשאבים, לחלוק את best practices, processes, הכל בעצם אנחנו עכשיו צריכים ללמוד, זה האתגר שלי בשנה הקרובה, ללמוד לעבוד כיחידה אחת, ולדאוג שהשכפול הבא שלי, ייקח פחות זמן מהשכפול הנוכחי לסינגפור.
ברור.
איך אני משכפלת את זה בצורה שהיא הרבה יותר יעילה. ואני רואה את זה עכשיו שסינגפור הולך להיפתח, שזה באמת מאוד מאתגר. כי הבחור שם כרגע הוא לבד, והוא צריך להרים צוות, אז הצוות שלי פה עוזר לו. אבל יש להם גם את העבודה שלהם, וגם לי ישתה. זאת אומרת, זה ממש, זה האתגר הכי גדול כרגע.
אנחנו נאחל לך בהצלחה.
כן, זה לא, זה באמת לא,
לא זה
אתגר
לא פשוט, גם יש פה פער תרבותי, ויש פה גם, וזמנים, ו...
כן, שיחות עם ארצות הברית וסינגפור, אנחנו עושים ב6:30 בבוקר, או 6 בבוקר, שזה מאוד מאוד מאתגר, והיום שלי גם, האמת, הוא פשוט, יש לי ימים שמתחילים ממש בבוקר בגלל סינגפור, ומסתיים ב10-11 בלילה בגלל ארצות הברית.
ברור.
וזה ימים מאוד מאוד קשים ואינטנסיביים.
יש כאן הזדהות עמוקה. אני עובד גם בעיקר מול סינגפור וארצות הברית, וזה...
כן, נראה לי שאולי אני מיותרת, ושסתם.
חלילה.
פעם ראשונה שלי בסינגפור, אגב, אז אתה צריך לתת לי...
אוקיי, אוקיי, נדבר על זה, כן, נדבר על זה. לפני הקורונה, אבל זה קצת שונה. נו, תגידי, מה בעצם אתם מחפשים היום? יש איזה משהו ספציפי שאתם מחפשים, או איך נכון לסטארט-אפים לפנות אליכם?
אז א', יש לנו אתר, יש לנו לינקדאין, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים כל פתרון שיכול להיות סינרגי לסיגייט, זה מצד אחד, זה אומר שזה פתרונות של קלאוד, שיכולים להיות רלוונטי ללייב קלאוד, וגם שם אגב זה מתפצל לשלוש, כי שלושה. אנחנו מחפשים א', פתרונות של סטארט-אפים שיש להם הרבה דאטה, ואז אנחנו רוצים ללמוד את אתגרי הדאטה, ויש לנו תוכנית לסטארט-אפים שנותנת להם 1 פטאבייט ל-Live Cloud חינם. אנחנו מחפשים סטארט-אפים שיכולים להיות סינרגיים ל-Live Cloud, נגיד לעלות על המרקטפלייס של Live Cloud, או סטארט-אפים שיכולים לעשות ממש אינטגרציה עם Live Cloud. זה 3. סטארט-אפים שהם רלוונטיים למפעלים של סיגייט, כל משהו סמארט מניפקטורים, ויש לי מישהי שמובילה בצוות את כל נושא ה-Industry 4.0 והמניפקטורינג, והיא ממש אלופה בזה. רותי, למי שצריך. אז כל מה שרלוונטי למפעלים, וכל מה שרלוונטי לכל השאר, סקיוריטי מאוד רלוונטי אלינו, סטארט-אפים של סקיוריטי, סטארט-אפים שקשורים לקלאוד מהכיוון אולי של דאב-אופס ותהליכים, אנחנו גם עכשיו עובדים עם איזה 2 סטארט-אפים שעושים דיבאגינג בסביבות פרודקשן, שזה רלוונטי למפתחים שלנו. באמת, היריעה היא מאוד רחבה. גם אנחנו עושים עכשיו גיים צ'יינג'ר במרץ של HR. מביאים 2 סטארט-אפים של HR, שאולי יצא מזה משהו עם היחידת HR שלנו. באמת, היריעה היא מאוד מאוד רחבה. אז אבל בוא נגיד שאם הייתי צריכה למפות, אז בעיקר cloud, data, security ו-industry 4.0, זה הנושאים שאנחנו בעיקר מאוד מאוד חזקים בהם, וגם יצרנו את הקשרים בתוך הארגון לעזור לסטארט-אפים.
טוב, אני רוצה, וגם עם השלבים של ההתחלה, ותוך כדי כל הפרוסס, על שיתוף פעולה עם מישהו מהאקוסיסטם, זה יכול להיות שותפות, דרך אגב, שהיה לה פתאום ROI מאוד משמעותי, או עבודה עם איזשהו סטארט-אפ, או מתחרה, או אני לא יודעת, קחי זה לאן שאת רוצה.
יש לנו כל כך הרבה.
כן. מה הצליח שם? כאילו, מה בבניית השותפות, ובבניית מערכת היחסים הזאת, גרם לזה להצליח? כי אנחנו יודעים כמה זה עדין.
אני אדבר אולי עם שניים. נגיד, השותפות שלנו עם רדת. רדת חברה ענקית, אנחנו בקשר שם עם משרד ה-CTO. זה בכלל התחיל בהתחלה סביב בעצם, בוא נעשה פרויקטים משותפים, בוא ננסה להקים משהו בארץ, בוא ננסה לבדוק עם הטכנולוגיות של רדת רלוונטיות לסיגייט. התחיל שם הרבה שיח שיצר הרבה פרויקטים. א', בין רדת לקבוצת ה-CTO שלנו, הרבה מאוד שיחות, חלקן הפשילו יותר, חלקן הפשילו פחות, ואז זה כבר התחיל להיות ממש מערכת יחסים של שיתוף פעולה. יש לי שיחה פעם בשבוע עם עידן ממשרד ה-CTO, אנחנו ממש כבר בקטע של להחליף רעיונות, להריץ פרויקטים. אמרתי לו לפני, בספטמבר, עידן, אני רוצה להרים קהילת גו, אתה רץ איתי על זה? הוא אמר לי, בטח, בוא נרוץ ביחד. ואנחנו באמת לוקחים הרבה מאוד דברים ביחד, וזו שותפות שהיא לא מוצהרת רשמית, לא חתמנו על משהו, יש לנו NDA בין החברות, אבל אנחנו רצים ביחד כל כך יפה, אז זה פשוט משהו שמקדם את שנינו. אנחנו מעלים רעיונות, אנחנו מעלים פרויקטים, אנחנו עושים הרבה מאוד שיחות, באמת יוצרים הרבה דו שיח בין החברות, שזה מאוד יפה, זו שותפות אחת. שותפות שנייה, שזו שותפות של ספונסרשיפ, שאני יכולה לדבר עליה, יש לנו כמה כאלה, אבל אני אקח אולי את גיק טיים כדוגמה, כי כולם בטח מכירים את גיק טיים. אני הכרתי את גיק טיים עוד מ-IBM, עוד ממייקרוסופט, והיה ברור לי שכדי ליצור חשיפה בארץ, אני רוצה מישהו כמו גיק טיים לידי, והם היו איתי הכי קואופרטיביים של בוא נרכיב לכם חבילה, שתיתן לכם את החסות, מה אתם צריכים, אתם, ובאמת ישבנו ובנינו את זה ביחד, משהו שהוא עושה לנו טוב, עושה להם טוב, באמת, ולאט לאט זה מתפתח, כאילו כל שנה אנחנו מגדילים, מוסיפים, משנים, ויש פה אנשים שלי כל כך נהנים לעבוד עם האנשים של גיק טיים, אני מקווה שזה הדדי, עכשיו היינו בגיק אוורדס, הגשנו פרס, ובאמת יש פה שיתוף פעולה שיש מישהו בצד השני, ואנחנו באמת יוצרים דברים מאוד מאוד יפים ביחד. ויש לנו עוד המון שיתופים באקוסיסטם, אבל אני אמרתי, אני אדבר עליה רק את שנלה, כדי לא...
לא, ברור. הייתי נורא שמחה לשמוע אור מבחינתך, על שיתוף פעולה שאני יודעת שאתה מקדם לא מעט דברים, ויש הרבה דברים שהם גם כבר לונג טרם עם פרוקטר. כמה חשוב בהתחלה להגדיר את הווין-ווין? כי אני חושבת שמה שגורם לזה להיות מוצלח, נגיד עם רדת, כי מאוד היה ברור לשני הצדדים מההתחלה, מה הצד השני גם מקבל? גם אם יש חברות ויש כיף וכאילו מגניב. זה שזה נורא ידוע, גורם לצד השני להיות engaged ופתוח, ולתת משאבים וזמן ואנרגיה וכסף, ולרוץ ביחד, והייתי נורא שמחה לשמוע, אור, אם יש לכם גורם כזה, אם אתה מפתח כזה קשר עם מישהו.
לגמרי, אז אני חושב שזה אצלנו אפילו טריפל ווין, כי יש עוד איזשהו גורם במשוואה הזו, שמבחינתנו זה או הקרנות הון סיכון, או אקסלרטורים, הגוף שבעצם, לרוב אנחנו עובדים ישירות איתם, ודרכם אנחנו מגיעים לסטארט-אפים. אז בעצם אנחנו מנסים לייצר פה איזשהו טריפל ווין כזה, שכמובן עבורנו זה מעולה, כי אוקיי, מצאנו עכשיו פתרון מתקדם. אגב, התחומים שציינתנו, זה בדיוק התחומים שאנחנו מסתכלים עליהם.
טוב, אין לי כוח יותר לכל הדמיון הזה.
מה לעשות, זה ממש אחד לאחד.
אנחנו נמשיך את השיחה אחר כך,
לגמרי. יש לי כמה וכמה סטארט-אפים בתחומים האלה שאני אשמח להמליץ לך אחרי. אז הווין עבור היחידות העסקיות הוא מובן, הווין עבור הסטארט-אפים, אגב, גם אם באמת, כמו שציינת, ה-POC נכשל, עדיין לסטארט-אפ יש כל כך הרבה בנפיץ מלעשות POC עם איזשהו קורפורט משמעותי. היו מקרים שבהם סטארט-אפים אמרו לי, לא, אנחנו פוחדים לעבוד עם חברה כל כך גדולה בשלב כזה מוקדם, אמרתי להם, להפך, כמה שתקבלו את הפידבק שהמוצר שלכם הוא לא טוב, כמה שתקבלו את זה יותר מהר, תוכלו לעשות פיבוט יותר מוקדם, ולא תשרפו עכשיו שנה על איזשהו פיתוח של, של מוצר שאין לו ביקוש.
אתה יודע שאחת היחידות העסקיות אתנו הכינה מצגת מאוד מאוד מפורטת לך הסטארט-אפים, על ממש פידבק, על מצגת, אני, מדהים, איזה מדהים. 10 עמודים של ממש פידבק קונקרטי, זה לא עובד, וזה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות ממש ניסו.
זה זהב. לא תיאמנו.
זה זהב לגמרי.
והווינן האחרון הוא בעצם עבור הקרנות, שהן גם, הן גם מקבלות ולידציה על ההשקעות שלהם, או, ש, או גם עוזרות לסטארט-אפים שלהם בעצם לפתח ערוצי מחירות חדשים, וגם אנחנו משתתפים בהרבה מאוד שיחות due diligence, כלומר, זה חייבת להיות מערכת של, של תן וכך, זה לא יכול להיות one way street.
אנחנו עובדים עם כל, באמת עם כל הקרנות, והרבה פעמים באמת יצא שקרן שאלה אותי, את מכירה את הסטארט-אפ הזה, עבדת איתו, מה הפידבק שיש לך לתת עליו, ובכיף. ויש לנו גם קבוצת וואטסאפ, שרותי הקימה, שאגב, את שם רומי, אבל אני לא בטוחה שאתה, אז אנחנו נוסיף, אבל יש שם את כל המרכזי חדשנות כמעט בארץ, וגם חלק מהקרנות ואקסלרטורים, זה קבוצה שהיא בעיקר לסקאוטינג ודיל פלור, ועכשיו אנחנו בדיוק מנסים להרים את האירוע הראשון.
אני חושב שאני שם, זה נשמע לי מוכר.
יש אירוע, כן, אנחנו עושים את האירוע ב-21 למרץ, הם בדיוק כתבו עכשיו בקבוצה, וזה מאוד עוזר לשיתוף פעולה בין כל המרכזי חדשנות, שאנחנו בעצם כולנו הרי עושים פה סקאוטינג בארץ, ו... אז כל פעם אנחנו מעלים שם, אנשים מעלים שם שאלות, יש לכם סטארט-אפ של 3D פרינטינג, יש לכם סטארט-אפ של AR-VR במפעלים, אז באמת כולם מאוד משתפים שם פעולה, וזו קבוצה שהיא יחסית שקטה, ולא רועשת עם הרבה הודעות ספמים, שזה נהדר.
לגמרי.
ואנשים שם מאוד איכותיים, אז זה עוד ערוץ שאנחנו משתמשים בו בארץ, בשביל לעזור לנו, לסקאוטינג, לעזור לנו, לעזור לאחרים. ווין ווין.
נו, ברור. טוב, אנחנו לקראת סיום, ובאמת יש לך המון ניסיון כבר בעולם החדשנות, זה גם את מגיעה מרקע שהוא טכנולוגי, שהוא, לא דיברנו על זה, אבל אני יודעת את זה, אבל זה, כן, ישר הגיע ל-IBM ומייקרוסופט וזה, אבל לנועה יש רקע מפואר אחורנית גם. היינו נורא שמחים מתוך הניסיון הזה וההבנה שלך למנהלי חדשנות, אלה שנכנסים לתפקיד, אלה שכבר שנים בתפקיד, איזשהו טיפ, אני תמיד אומרת שאני אחליף את המילה הזאת, כי אני שונאת את המילה טיפ, אבל איזושהי יצא או תובנה, או איזשהו משהו שהיית שמחה להעביר הלאה, לכל המנהלי חדשנות שיעזינו לפרק הזה.
תעשו תכנון אסטרטגי, זה נראה לי הדבר הכי חשוב. איך אתם רואים את המרכז חדשנות שלכם בשנה הראשונה, איך אתם רואים אותו בשנה השנייה? מה שעזר לי להתפקס זה, אנחנו מוצאים משהו בארגון שנקרא Brain Shark, אגב, כל איזה חצי שנה, משהו כזה. מה אתה רוצה להגיד בו? זאת אומרת, איך נראה הפרס ריליס עליך עוד שנה? מה אתה רוצה לפרסם? ואז יעזור לך אולי קצת להציב לעצמך יעדים. זה נורא נורא חשוב שיהיה תוכנית, לא סתם לרוץ לכל הכיוונים ולדבר עם סטארט-אפים, אבל כן לחשוב באמת תכנון של מה אני רוצה להשיג, באמת איזה פוקוס, איזה סטארט-אפים אני רוצה לטרגט בשלב ראשון, איך אני רואה את היחסים שלי בתוך הארגון. שכחתי להגיד, אנחנו גם עושים הקטונים. זאת אומרת, אנחנו איכשהו גם יצא שבאו לנו יחידות ארגוניות, ואנחנו הרמנו להם אקטונים, ואז יצא לנו גם שם בארגון, של מרכז חדשנות שיודע להרים אקטונים. אז אולי עוד הצעה, זה בשנה הראשונה להגיד הרבה כן, להרבה מאוד דברים, לבוא עם המון המון רעיונות, תוכנית אסטרטגית, אבל גם הרבה מאוד רעיונות, להתייעץ עם מרכזי חדשנות אחרים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אין כל כך הרבה מודלים שונים בשוק, רוב המרכזי חדשנות, רובם עושים לדעתי פיוסים. יש כאלה שיש להם גם M&A, אבל רובם בסופו של דבר, האינטראקציה שלהם זה לעשות פיוסים, או להשקיע בסטארט-אפים, משהו כזה. אז כמו שאני אמרתי, תוכנית, לקחת רעיונות מרכזי חדשנות אחרים, ולהגיד הרבה כן. בשנה הראשונה, רק בשנה הראשונה, שנה שנייה כבר זה,
להיות בררניים יותר.
שנה שנייה זה כבר פוקוס.
צודקת, אני בעד.
אני חושב שזה טיפ זהב, זה גם טיפ שלא שמענו אותו עד עכשיו משאר המרואיינים, ויש לו חשיבות עצומה, כי כל כך קל להיסחף לתוך התפקיד הזה, ויש כל כך הרבה שייני אובג'קטס, ולהגיד וואי הסטארט-אפ הזה, וואי היחידה הזו, ושנייה באמת כמו שאמרת, לעצור, לנשום, ולהסתכל לאן אתה רוצה להגיע, ולתכנן את זה.
לגמרי. כמו שאומרים, להשאיר תמיד 10% או 5% ל-rainbows and unicorns and shiny objects, וכל השאר שזה יהיה מאוד מפוקס, כי זה הבין גם בתוך הארגון, כדי להתקדם. יו, נועה, איזה כיף שהיית כאן, הזמן פו!
ממש.
אגב, אני פעם ראשונה לפני זה כמה חודשים, פנו אליי בארגון איזה יחידה, ואמרתי להם, אני לא יכולה לעזור לכם, אני overbooked, וזה לא בפריורטיז שלי לשנה הקרובה.
ואיזה כיף זה להגיד את זה.
והייתי בהלם שאמרתי את זה.
כל הכבוד.
גם
לא, זה...
זה באמת כיף.
אני חושב שרוב האנושות מתרגלת להגיד לא. אז כל הכבוד.
פעם אחת.
מדהים.
דבר ממש אחרון, לפני סיום, יש משהו שהיית רוצה להעביר איזשהו מסר לאומה?
כן, אז השקנו השנה תוכנית סטארט-אפים, שנקראת Live Cloud for Startup, והתוכנית שלנו מביאה אחד פטאבייט של דאטה חינם, זה כרגע רק בישראל. בהמשך השנה זה יושק בסינגפור. אז סטארט-אפים ישראלים שיש להם פוטנציאל של דאטה, בואו אלינו, דברו איתנו, אנחנו יודעים לעזור לכם להתמודד עם אתגרי הדאטה. יצא איזה מחקר לא מזמן שארגונים, ואני מניחה שגם סטארט-אפים, לא יכולים לשמור את כל הדאטה שלהם, כי עולה כסף, והרבה דאטה באמת נזרק לפח והוא לא מנוצל וחבל. אז בעצם התוכנית שלנו לסטארט-אפים נותנת להם אחד פטאבייט של דאטה, שזה המון, השנה הראשונה. ואני אשמח אם סטארט-אפים יפנו אלינו.
טוב, אז נועה, המון 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 תודה. רומי, המון המון תודה לך, היה באמת באמת
תענוג. זה המילה שלו, חברים.
וזהב.
וזהב. כן, באנו מאוד חיובים היום. טוב, אנחנו נתראה בפרק הבא של הטרנספורמרים, עם אורח או אורחת מיוחדים ביותר.
נתראה.